חשוף, חפוס וגם חופש. למעשה הם אותם אותיות בסידור שונה. ללמדנו כי מי שמחפש את האמת, בסוף דרכו יחשוף אותה. ואז יהיה באמת חופשי. חופשי מיצרים, מתאוות, כי דרך האמת היא איש שתאיר דרכו. מה גם כשאדם עוסק בתורה, בתורת אמת, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. אם כן, המחפש את האמת, חושף בסופו של דבר את האמת, את התורה, ואז נעשה באמת חופשי. מיצרים, מתאוות. אבל אדם שהתאוות שרויות בו, ליבו לא ברשותו, אינו שולט עליו. כמובן שאדם כזה ישמע, יראה בעיניו אפילו את האמת, הוא לא יזוז. רשעים אפילו הפלחו של גיהנום אינם חוזרים. כי הרשע שהוא תחת רעש, הוא נרעש ונבהל, יצרים ותאוות. השכל קבור בתוכו, הוא לא פעיל, לא פועל, וכמובן, כל מה שרואה, אפילו את הגיהנום לפניו, הוא לא משנה דרכו. יתרו ורות, יש בהם את אותם אותיות, האותיות של טור, תת ורש. הזוהר אומר על רות, אותיות תור, הייתה בבחינת תור, יונת התור, ציפור התור, שנקראת כך בגלל שהיא תרה, במקום למקום מחפשת תייר. גם רות וגם יתרו חיפשו, התאמצו למצוא את האמת, תרו אחר האמת, ובסוף באמת זכו למצוא את האמת, להתגייר, להסתפח לעם ישראל. באנגלית כמובן קשור לתייר העברי, אבל רק בעברית לטור יש משמעות, כפי שאומר הכתב הקבלה, טור מלשון יתרון. כי תיור אמיתי הוא לטור כדי להשיג יתרון, יתרון לאור, על החושך, לחוכמה, לכסילות. כן, שאדם תר ומחפש בצורה נכונה את היתרון, את היותר, תיור של יותר אותם אותיות. זה התיור האמיתי, זה החיפוש האמיתי. וכשאדם מתאמץ בדרך זו, הוא מוצא, כי האותיות אמוץ, א' ממצדיק, הן אותיות מוצא, אותו יסוד. אם אדם מחפש, הוא חושף. אבל יתאר מסיין בידו. אדם המתאמץ מוצא, אבל בלי מאמץ, כשרוצים שהכל ככה יהיה בפה, בלי שום מאמץ להשיג דברים, אז כמובן שיגעת ומצאת תמין, אבל לא יגעת ומצאת אל תמין, כי מציאה בלי הגיעה הולכת מהר כמו שהיא באה מהר. היגע הוא יגיע למטרה, אבל מי שלא יגיע, אין בו את יגיע כפיך, אז הוא לא מגיע למטרה. אם כן, המחפש את האמת חושף את האמת. הטיור, החיפוש, מביא את האדם באמת לטור, וגם להגיע ליותר, ליתרון, אולי באנגלית טרו, האמת טרו, כן, אותיות טור, כשאדם טר, עושה את הטור הזה, הוא מגיע לטרו, זה טרו סינג, הדבר האמיתי. והיגיע, יגיע, בסופו של דבר, למטרה. וישמע יתרו, יתרו שמע, התבונן, ניסה להבין, והדברים שעמדו לנגד עיניו, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, הם שבעצם הביאו לשינוי הדרסטי בחיים שלו, מדוע? מסביר רב אליהו, לפן זצ"ל, ואחרים באותו דרך, שמה שהשפיע עליו זה לראות את הסתירה בין מלחמת עמלק קריאת ים סוף. פירושו של דבר, קריאת ים סוף, ניסים שמגלים את עליינותו של עם ישראל, את כוחו של עם ישראל, את ההשגחה האלוקית שמלווה את עם ישראל. ויחד עם זה יש עם מושחת, אכזרי כמו עמלק, רואה את הדברים, אבל שנאתו היא כל כך עמוקה וקשה בתהומית, שלמרות ראיית האמת לא משתנה. מחליט לפגוע בישראל, להתאכזר להם, לפגוע בהם. מזה הבין יתרו שכדי להשתנות עם השכל הכי גדול אי אפשר, אם לא לשנות מעשים, אם לא לקבל עול מלכות שמיים, תורה ומצוות, בלי זה ההיגיון, השכל לא יעמוד כנגד התאוות והיצרים. וכשיש נגיעות יעשו את הכל, גם שירו ניסים גלויים לא יעזור. מלחמת עמלק וקריאת ים סוף, שני הדברים הם שהביאו את יתרו לשמוע ולבוא. יחד עם יתרו כמובן שהסתפח לעם ישראל אחרי שעבר את כל עבודות זרות בעולם, בחן אותם, למעשה הוא הכניס לתוך עם ישראל את אותם אנרגיות וכוחות, קידש אותם. וכפי שכתוב בספרים הקדושים, באמת מתן תורה, שאומרים שמת היה אחר שיתרו בא, הסתפחות יתרו לעם ישראל הייתה בחינת שלב למתן תורה. בדומה גם רות כמובן הביאה איתה את אותם כוחות שהיו מצויים במואב, כוח של מלכות כידוע, כוחות שהיו צריכים לבוא לעם ישראל. רות הביאה איתה יתרון הזה לעם ישראל, יתרו, הוסיף אפילו פרשה לתורה, יתר פרשה בתורה. אם כן, גם יתרו וגם רות, הותירו והוסיפו הרבה הרבה לעם ישראל. מאותו מקומות, מאותן מקומות שהם באו, הביאו את אותם כוחות שהיו בהם, קידשו אותם, תיארו אותם והכניסו אותם לישראל. אותה תופעה גם מצויה בתוכנו, כלומר בעלי תשובה עם רקע דומה שניסו עבודות זרות שונות וברוך השם הכירו את האמת, הביאו איתם הרבה הרבה כוחות. אותם כוחות שבעבר השתמשו בהם לדברי הבל, העבירו אותם לקדושה. כן, הרבה דוגמאות, אם זה אורי זוהר. והדוגמה שנתייחס אליה בתוכנית הזאת הוא דוקטור אלחנן זילבר. סיפור נפלא, יהודי יקר, שחלק מהדברים שהביאו ל... שינוי דרכו, בין הרבה דברים אחרים, היו הספרים שלנו. ובעיקר ספר שנקרא הוד היהדות במזרח, היום בתוך המסרים בשנה קודש, אור אוויר באושר. סיפור נפלא, איכשהו התבדל לספרים שלנו, ואותם רעיונות לשנה קודש, הם בעצם שחוללו מהפך גדול בתוכו. מהפך שבסופו של דבר הביא אותו לישיבה ולתרום הרבה הרבה להפצת היהדות. אבל כדאי באמת נשמע הרעיון שהיה איתו איתנו, ראיינו אותו. הדברים שלו הנאמרים בצורה נפלאה, יש בהם ממש מסר עצום, כי מדברים פה על יהודי שיש לו עבר עשיר ביותר, פרופיל עשיר ביותר, וחזרתו ליהדות אחרי שהוא הכיר את האמת הוסיפה הרבה. הרבה תלמידים היו לו בעבר, כמובן בשטח שונה, ומהפך גדול ביותר בדומה ליתרו, אבל כמובן כאן זה שינוי בתוך ובתור יהודי. כן, רב אלחנן זילבר היום, דוקטור זילבר בעבר, השתתף בארבע מלחמות, מלחמת העולם השנייה, 1945, מלחמת העצמאות, 1948, במבצע סיני, 1965, בששת הימים. היה מפקד בארגון הצבאי הלאומי, חוץ ארץ, אצל, היה באוניית אלטלנה, ולמזלו ירד בכפר ויטקין, ועבר את החוויה הנוראה שעברו. עבד בתפקידים בכירים בחברות מן הגדולות בארץ, היה מועמד לתפקיד מרכזי במשרד האוצר. היה פעיל במוסדות, מסדרים שונים. חבר הנשיאות של לשכת רואי החשבון בישראל, יושב ראש ועד סניף תל אביב, סגן נשיא של לשכת מבקרי פנים בישראל, חבר בארגון פיזיקלי בינלאומי, חבר ועדת ערעורים למיסים, דירקטור מטעם הממשלה במועצת המנהלים של חברה גדולה בתל אביב, יושב ראש הוועד המרכזי של עובדי משרדי רואי החשבון, פעיל וחבר מוסדות במפלגה גדולה בישראל, נשיא מועדון ליינס אינטרנשיונל, יושב ראש מחוז המרכז של ליינס, חבר במסדר בני ברית, חבר מועדון מסחרית עשייתית תל אביב. אבל שנים רבות הוא הקציב ללימודים פרפסיכולוגיים, מטאפיזיים, הגיע לדרגות גבוהות ביותר במסדרים, ארגונים שונים, עם תעודות מסתיינות. התמסר ללימודים אינטנסיביים של אסכולות שונות, של סוגסטולוגיה, של היפנוזה, של מדיטציות, של גלגולי נשמות, של מבנה מרכזים רוחניים בגוף האדם, תורת וייברציות, וייברציות ברמות שונות של הבריאה, ראיית הנולד, כן, כל הדברים האלה. עסק בהם דוקטור זילברג בעבר, פסיכולוגיה של מעמקים, רוב הרצאותיו היו בנושאים של גלגול נשמות, פרפסיכולוגיה, פסיכולוגיה של מעמקים. אבל כפי שכותב בספריו, למרות הכל, על אף הכל ומתוך הכל, היום, ככה הוא אומר, היום אני בוכה מאוד על זמן ששרפתי על לימוד אסכולות אנושיות במקום ללמוד תורת אמת, תורת חיים שניתנה לנו ורק לנו במעמד הר סיני למשה רבנו מפי הגבורה. בהדרכה מספר, התנתקתי מכל הפעילויות וחזרתי למקורות בצורה שיטתית ובמסירות רבה. הלימדים שלי ופעילויות העבר לא עומדים בשום פרופורציה ללימודי תורת השם, שאין גבול לשתות מים חיים עם העיינה, שעזרו לי להגיע למה שהגעתי. אומר דוקטור זילבר, הבכון זילבר, אני מודה לשם שנתן לי זכות להגיע למה שהגעתי. אם כן, מדברים פה על אדם מיוחד במינו, שגם ניסה את הרבה עבודות זרות ש... נמצאות היום בזמננו, לצערנו הרבה הרבה ישראלים נוסעים להודו, יפן, כל המקומות לחפש אותם. ויש שזוכים שבאמת אלה שנוסעים באמת מחפשים את האמת, אז חושפים אותה, חוזרים לארץ ברוך השם, נכנסים לישיבות. השמענו כבר כמה רעיונות עם בעלי תשובה כאלה, ורבים רבים כאלה יש. כי כמו שיתרו שמחפש את האמת, את האמת, רוצה לדעת את האמת, כשבו הוא מסייע לו בדרכים לא דרכים שיגיע לאמת. אבל אם אדם נוסע לשם, לעודו, לאכול פטריות, סמים וזהו, כמובן סיכויים קטנים שיגיע לאמת. כן, ברעיון מעניין שערכנו עם דוקטור זילבר, כפי שאמרנו, הספרים שלנו וחלק בחזרה שלו ודברים מעניינים שהוא מספר, וגם מעניין לראות את דרך הניתוח שלו, שכמובן כפי שאמרנו יש בה את אותם כוחות אנרגיות שלפני זה השתמש בהם בצורה כמובן לא נכונה כשהכיר בה, ופשוט אפשר לראות את התופעה הנפלאה שאדם מביא ליהדות מאותם כוחות שספג אותם במקומות אחרים.
שאם הייתי חוזר בתשובה בגיל שלהם ולומד גמרא עד היום, כל המערכת שלי הייתה אחרת, כל המנטליות שהיא הייתה אחרת, כל החיים היו אחרים. לא הייתי יודע לטוס במרחקי תומה, הייתי מחפש קדושה. הרי יצרן שיצר אותנו, הוא נתן לנו חוקים של קדושה, הוא יודע מה הנשמה היהודית צריכה. ומה אנחנו רואים? שאתה יוצא רחוב, ואתה רואה את המציאות, ממש יש לך כיווי לב. אתמול או שישום שמעתי מראיינת ברדיו איך היא משווה לימודי גמרא לאיזה לימודים חילונים באופן מוחלט, ולא מבינה שאין כאן בכלל השוואה. מה יש לשוות דברי או כתיבה של אנשים קדושים שברוח הקודש אמת שבאמת כתבו עם איזשהם כתיבות של סופר הזה או אחר לפי השקפה שלו שמחליפה את עצמה מפעם לפעם ולפי אגו שפועל בכיוון זה או אחר? זה ממש טרגדיה וחבל. אין זמן, אנחנו נמצאים בתקופה טרום משיחית, בתקופה שבגמרות ומדרשים כתוב מפורש שדברים הם קשים מאוד מעבר ההשגה הראשונה. זה שאנחנו מתעלמים וחושבים שכסף או גויים הם קובעים או עוזרים לנו, אז יש לנו טעות. אם היינו לומדים באמת מה הפירוש הדבר היסטוריה טרום-משיחית, אולי היינו חושבים על כל צד ושל, מפני ששנה או שנתיים לא קובעות, אבל ההתפתחויות מיום ליום מתחילות להיות יותר קונקרטיות. וזה שאנשים הולכות לבושות בצורה כזו, זה מביא לאסונות שכתוב עליהם, שנופלים במלחמה, ומכוניות זה לא מלחמה, זה כמו חיות שהורגות אנשים כל שבוע, כל שבוע. ואף אחד לא רוצה לחשוב לרגע קט שזה לא רק עניין של כבישים או אנשים, זה קודם כל עניין של חטאים. ועם ישראל זה לא כמו 5 מיליארד אנשים בעולם, אנחנו לא יכולים לחיות כמוהם. ומי שרוצה להשוות אותנו להם, אז הוא לא מבין את הבסיס קיומי שלנו. המסביב יש מאות מיליונים שונים והם לא יכולים לנו, מפני שההשגחה הפרטית של עם יהודי היא קובעת. לנו יש מקום בשמיים אחר, לא סתם קוראים אותנו ישראל, ישר כאל. לנו יש קשר ישיר באמצעות תורה שקיבלנו. ואם לא קשר ישיר הזה, איזה זכות קיום יש לעם של כמה מיליונים מול שינה כזו של מיליארדים? אז רצוי שכל אחד יישב כל יום ויתבונן מה שקורה, וישאל את עצמו שאלות. מן הצעיר עד המבוגר, זה לא משחק ילדים. זכות שלנו היא רק מבוססת על תורה. תורה הולכת איתנו בכל מקום, ואם אנחנו לא הולכים בדרך שלה, אז המידה כנגד מידה פועלת בעוצמה גדולה. ולא צריך להיות מומחה גדול, מספיק לקרוא היסטוריה של עם הזה. איזה מכות נוראיות בגלל הפרה של קדושה שניתנה לו. רק באותו רגע שאתה מפר כוח קדוש עוצמתי, כוח נגדי פועל נגדך באותה עוצמה. ואם אנחנו לא רוצים להתבונן בזה ומחפשים רק טכניקה, מדע והשוואה עם חיים של גויים, אנחנו אומללים, לא מבינים מה קורה לנו, ומיום ליום סובלים יותר. כל הסיפורים האלה מיועדים לנשים צעירים בראש ובראשונה. הרי בכל אופן 75 שנה ניסיון כמו רומן של בשלבים, בכל מיני מקומות, ארצות, שפות, אירועים, מלחמות, זה לא משחק. ואם אני הגעתי למסקנה הזו, אז אני מאושר שקדוש ברוך הוא נתן לי אפשרות עכשיו, דווקא בגיל הזה, להיות נושא לפיד כלפי אלה שנמצאים עוד בחושך, ולתת להם קצת אור שיתעוררו ויתחילו לחשוב, להתבונן. מפני שאני חוזר ואומר, אין זמן, אין זמן. אם אני רוצה לעשות ניתוח של פרופורציות שלי, הן מאוד מגוונות. מצד אחד, הכיוון ריאליסטי של חשבון, של כלכלה, של סימטריה פיננסית, ומצד שני נטייה עמוקה לתורות נסתר, לחיים מעבר, לבעיות של גלגולי נשמות. אז מישהו יכול לשאול איך השני קווים האלה נפגשים, אם הם קווים מקבילים או כל אחד בנפרד מתפתח מעצמו. אז אם אני צריך לתת חלק יחסי, אז ברור שנטייה מטאפיזית היא דומיננטית. אפילו שאני מדבר על נושאים מקצועיים, אז אני מכניס שם פסיכולוגיה של נסתר. עד כדי כך שאם בדקתי דברים וראיתי טעות שתוקנה, התעקפתי עליה יותר מה שעל רישום נכון. נשידעתי שמאחורי טעות יש איזה פסיכולוגיה של סיבה. אז אפשר וקורה בחיים שטיפוסים כמוני הם מייצגים שני קווים בסיטואציות שונות וברמת תבונה מיוחדת. אבל אם אני רוצה להתייחס דווקא לחלק הזוטרי, הזוטרי זאת אומרת סמוי, פנימי, הוא היה מושך אותי בצורה בלתי רגילה. אני בהרצאות על פרפסיכולוגיה, עולמות היו מלאים ואנשים מאוד סקרנים, לא עשיתי תרגילים פרפסיכולוגיים, אבל ריכזתי כל המדיומים גדולים בארץ, והדרכתי אותם במידה מסוימת, והסברתי להם דברים שהם לא יכולים להבין, מפני שמדיום כשהוא מבין היטב את התהליכים שלו, הוא לא יכול להיות מדיום. הוא מוכרח להיות צינור שבאמצעותו עוברים תהליכים. אם הוא מבין אותם, אז הוא מערבב את האגו שלו, וכבר הוא לא פועל בהתאם להדרכה אינטואיטיבית. הלימודים האזוטריים, הם במידה מסוימת דחפו אותי לחפש עולם אמת. מפני שאיך שלא, גם גויים בפאזות שונות של אוכלוסייה שלהם ופאזות קטנות למדו ולימדו אנתרופוזופיה ותאוזופיה וכל מיני אסכולות של תורת נסתר, שעכשיו אני רואה שחלק גדול הם גנבו מיהדות ויפתו וחלק גדול לא הבינו, אבל בכל אופן אלמנטים מסוימים נשארו. ואם אני משווה אותם לידע שלי עכשיו, ידע תורני, אז אני רואה שהם הבינו את זה ברמה של גויים, כמו שנשמה של גוי מבינה, ויהדות בקדושה מפרשת את הדברים לגמרי אחרת. מה שאצלם מותר בדרך כלל אצלנו אסור, או להפך. אבל לא זו הבעיה. הבעיה שכל אחד רצוי שילמד את הפנימי שלו, ולא ילחום נגדו, אלא יפתח בכיוון נכון. זאת אומרת, אני השתדלתי ללמוד את הדברים האלה, ולבנות לי איזושהי אסוציאציה כלפי תחושות ואינטואיציות שלי. כשאני כל פעם שאני מרצה על אינטואיציה, אני מסביר לאנשים שכל אחד יש לו רמה מסוימת של אינטואיציה, של תחושה, של קליטה. תלוי רק איך הוא מפתח את זה, תלוי רק איך הוא משתמש בזה, ותלוי רק מה הוא עושה עם זה. מפני שאינטואיטיבית הרגשתי תוך כל השנים שכל התורות האלה הן אולי עמוקות מבחינה פילוסופית, אבל אין להם אותו איזון מה שנשמה שלי חיפשה. כנראה היה צריך לקחת הרבה זמן עד שבא מומנטום ועזרתי בתשובה. ואז כל התורות האלה ואסכולות וארגונים עזבתי, הייתי משתייך לאיזה 20 ארגונים לאומיים ובינלאומיים, עם תודות הצטיינות והכרה וקשרים, עזבתי הכל, ואי אפשר להשוות אושר זה שהיה לאושר לשבת בישיבה על יד שולחן וללמוד גמרא עם בחורים צעירים באווירה של קדושה. זה אי אפשר לתאר. שפוגשים אותי חברים היום שהיו בעלי תפקידים, ואני גם הייתי בעל קשרים מצוינים, ומסתכלים אליי, אז הם שואלים מה קרה לי. ואני מסתכל אליהם ושואל אותם, מה קורה לכם? מה שקרה לי, אז אני כבר יכול להסביר. אבל אתם לא מסבירים לי מה קורה לכם, למה אתם מתוחים, למה על פנים שלכם רואים דגה כזאת. מה קורה לכם? איזה פחד. הרי יש לכם הכל, יש להם וילה ואוטו וגם כבודות, אז למה יש לכם איש שקט כזה? ואז אני משתדל להסביר להם בזמן שהם מסתכלים אליי ברחמנות, שאם לרחם אז ראש ראשונה אני צריך עליהם. נשני התעוררתי די מאוחר, אבל התעוררתי, והם כבר מבוגרים בגיל שלי ועוד הולכים בדרך שרחוקה מהתאמה לנשמה יהודית. מה אנחנו למדנו בלימודים האלה? ואני השתייכתי לקבוצות סגורות בארץ ובחוץ לארץ. יש לציין שהרבה למדנו על מבנה של אדם, על מערכת פסיכוביולוגית שלו, על המערכת עצבים, על חוט שדרה, על קשר בין מוח וכל החלקים, על זרימה אינטואיטיבית, וגם למדנו הרבה על היסטוריה של גלגולים. יש אצל גויים מדע תיאוזופיה שדנה כולה רק על גלגולים. ברור שההצגה שלהם היא דומה להצגה של חוק מידה כנגד מידה, מפני שאחרת אי אפשר להסביר את הדברים, אבל הם למדו את זה מיהדות, זה עם ויכוח. איך הם מפרשים את זה, זה כבר דבר אחר, מפני שלהם יש נוחיות גויית, הבנה גויית, והם לא יכולים לפרש את זה דרך תורנית, זה לא שייך. אבל מה שלמדתי, שלא יכול להיות שאם יש סיבה שאין תוצאה, זה כבר אפילו הם הבינו. וכתוצאה מלימוד הזה, כל פעם נדחפתי לחיפוש דרכים חדשות. נדעתי אפילו עם מסדרים כל כך סגורים, שהייתי צריך לבוא בחינות קשות מאוד, לדוגמה, מסדר אילומיניישן, ששם, אני לא יודע אם הארץ היו כמה אנשים, ושבחינות היו קשות מאוד. אבל אם אני מסתכל היום על כל הלימודים אזוטריים האלה, ומטאפיזיים, ופרפסיכולוגים, אז זה לא בא לקרסוליים של דף גמרא, מפני שגמרא כתובה בקדושה, ברוח הקודש. ואנשים האלה היו תיאורים, אשכולות, זה אנשים שבקושי מצאת אצלם גם. נכון, מה שדורות הולכות קדימה זה יורדות, זה כבר לא קרובים לאור ראשוני. ועד היום אנחנו רואים כמה שהבדל בין הראשונים, והיום לא מדבר כבר על תנאים, שזה קדושה בקה מכל פינה של הישות שלהם. אבל אני רוצה לדבר לאלה שנוסעים להודו ולכל מיני ארצות ומחפשים שם את המערישי ואחרים. רבותיי, זה לא שייך לנשמה יהודית. ואתם רק סובלים ומחפשים משהו על מנת לצאת מסבל, ונכנסים לסבל עוד יותר קשה. למה לכם לנסוע לחוץ לארץ? אין ארץ בעולם כמו ארץ ישראל. הרי הנה, קדוש ברוך הוא ברא עולם אז קודם ארץ ישראל, וקודם ירושלים, וקודם מקום של קודש קודשים. הרי כל הגויים מכל העולם באים או רוצים או מבינים שזה מקום ומרכז העולם. אז למה אתם בורחים? מפני שנשמות שלכם סובלות, לא מוצאות מקום. ואני בלי לפגוע אומר, האדמה הזאת מקיאה אנשים שמתרחקים ומחפשים עבודה זרה. תתעוררו, תסתכלו על אלה שחזרו בתשובה והיו בארצות אלה. לא להכיר אותם. נכון שיש עוד סימנים של כל מיני סמים וכל מיני פטריות, אם זה פיזיות או רוחניות, אבל הם משנים את הקיום שלהם. הם מנקים את עצמם במקווה של תורה, ולא מלכלכים את עצמם בים של תומה. תצילו את נפשותיכם. אני מתוך ניסיון שלי אומר לכם, תחזרו לבריאות רוחנית. לא סתם שם יש רצח ואנשים לוקחים להם חיים ונעשים משונים, מפני שנשמה לא יכולה לסבול את זה. והעונש משמיים הוא קשה מאוד. קיבלת נכס שאין לשוות אותו לנשמות אחרות, ואתה רוצה ללכלך אותו, אתה מוכרח לשלם. למה לכם לסבול? למה לכם להפסיד את זמן? למה לכם לשרוף את זמן? תחזרו ארצה, תתבוננו, תלמדו, תחזרו בתשובה, תבנו משפחות בקדושה, תראו את הבחורים שעשו את זה, לא להכיר אותם. בישיבה שלנו תורה ואמונה יש כל מיני אנשים שגם בחלקם היו בעולמות האלה. היום הם כאילו נולדו מחדש. גם אני נולדתי מחדש, ולא נסעתי לארצות האלה, אבל למדתי כל מיני תורות שלהם, וזה לכלוך שלנקות אותו זה לוקח הרבה שנים. מי יודע אם ניקיתי אותו לגמרי, אבל אתם צעירים שלפניכם עולם, חיים, אחריות, למה שלא תנצלו? למה שלא תצילו את נשמותיכם? לאן אתם הולכים? רחמנות צריך להתפלל עליכם, שקדוש ברוך הוא ירחם ויחזיר אתכם לשפיות דעת, לדרך נכונה. תחזרו ארצה, תתחילו ללמוד תורה, תראו שאושר נמצא בכל מקום כאן בארץ הקדושה הזו. צריך רק להתחבר לתורה וללכת בדרך שלה. אין אושר יותר גדול. זה לא פרזיאולוגיה, זו מציאות. אני מוכן לעמוד מול כל סוללה של פילוסופים ומומחים ולהוכיח להם שאני יודע ידע שלהם, אבל הם עוד לא יודעים ידע שרכשתי עכשיו. שום פילוסופיה לא באה לדף גמרא, לא חשוב באיזה מסכת, השורש שלו מן התורה, והגלגול מחשבה מקדושה. למה שלא תצילו את עצמכם? אם באתי כאן ורק אחד ישמע את קולי, אז גם היה כדאי. זה מה שרציתי להגיד.
כן, כן, זה מה שרצית להגיד, אבל רב אלחון, אני אזכיר לך קצת היסטוריה. היסטוריה קצת רחוקה. קצת רחוקה, לפני כמה שנים קיבלתי טלפון ממך. כן, קראת, אמרת בטלפון, רב גלזרסון, כן, כאן אלחנן זילבר, רוצה לדבר איתך על הספרים שלך. עוד היהדות והמזרח, אתה יודע, יש המון אנרגיה ועוצמה באותיות, בספרים שלך. טוב, שמעת השם שלך, לא ידעתי מי אתה, ומאוד פחדתי לדבר סתם עם אנשים, אתה אומר עכשיו שאתה יכול לעמוד מול סוללה של זה, ואני מאוד פחדתי. ואז בשעתו לימדתי באור שמח, אז שאלתי שם התלמידים, תגידו לי, אתם מכירים אחד שקוראים לו אלחנן זילבר? וכן, כן, שם את ההרצאות שלו, האדם הזה גאון בכל השיטות של המזרח, בכל הגלגולים, באסטרולוגיה, הכל. אמרתי, תראה, הוא טלפן עליי, רוצה לדבר איתי. לא, מה, אתה יודע מה, לא תוכל להתווכח איתו בהחלט. טוב, לא ידעתי באמת מה, בסוף נפגשנו שם בית קפה, אתה זוכר את הבית קפה הזה? אז נורא הייתי רוצה לדעת עכשיו אולי, אחרי שבאמת גיליתי הרבה מהיהדות, מה, איך הספרים שלי הגיעו אליך, זה דבר ראשון, אני שמח שהספרים שלי מגיעים לאנשים כמוך, אבל באמת אולי תוכל קצת להגיד על הספרים שלי, אני לא אומר את זה בגלל כאילו להתפאר בהם, אבל אני עושה אותם באותה מטרה שאתה מזכיר פה להראות לישראלים שלנו, ליהודים, אבל הספרים שלי ברוך השם עכשיו יוצאים באנגלית, צרפתית, ספרדית, אפילו ביפן הוציאו שניים מהם. בכל זאת, הייתי מאוד מעוניין לשמוע ממך, להגיד לי איך באמת אז הגעת, איזה שלב היית בתשובה אחרי הסמינריון, לפני, איפה מצאת הספרים שלי? כן, רב אלחנן.
אני זוכר את המפגש הזה. אני גם יכול לשחזר לי בדמיון אסוציאטיבי את המומנטום שדחף אותי להתקשר. היה לי זכות, נפלו בידי ספרים של הרב גלזרסון. מה שתקף ראיתי, ועד היום אני תוהה על המתודה הזו, באיזה אומנות אפשר לקשור מספר ועוד? אות בעצם מייצגת תשוקה לדעת. מספר נותן ביטוי לפוטנציה של אפשרויות מכובד באות. הרי לאות יש סגולה נפלאת, תלוי באיזה מקום היא נמצאת. היא יכולה להיות קשר, היא יכולה להיות שקר, והיא יכולה להיות קרש. זה רק דוגמה פשוטה כזאת. אבל אם מחברים מספר מתחת כנפיים של האות, אנחנו מייצרים מציאות, מפני שאני חושב שהאומנות של הרב גלזרסון בזה, שבאמצעות אות כפול מספר, הוא מייצר מציאות רוחנית שמאפשרת ללומד להבין, אני קורא לזה אינצידנטליות, סיבתיות, בין שני אלמנטים אלה. הרי בלי מספר ואות לא יכולנו לייצר תקשורת כלשהי. לא היינו מבינים תפילה, לא היינו מבינים סדר, לא היינו מבינים מהויות, לא יכולנו לקריא את התוכן של זהויות, לא היינו רואים אסוציאציות, המחשבה לא הייתה טסה בכיוונים שונים. הרי כל מחשבה שנוצרת במוח, היא מוכרחה קודם באיזושהי מהירות, לא ניתנת להגדרה לראות את האות, או מספר אם היא רוצה להגדיר. אני אתן לכם דוגמה. לפני כמה שבועות, חודשים, כתבתי קונטרס, ושם הסברתי את הנושא של מילה המחשבה. מילה המחשבה, המחשבה בגימטריה זה 360. אם לא היה הסיסטמה הזו, כמו שרב גלזזון מפעיל אותה בספרים נהדרים שלו, שמתחת המרכיב של אותיות נותנים מרכיב של מספר, לא יכולנו להבין למה המחשבה היא 360. 360 מייצג מגל סגור. מהו המגל סגור במחשבה? תתבוננו מה שאני אומר לכם. בתוך מילה מחשבה יש מילה מוח. מוח זה כלי. כמה שהוא זה כלי לא בלתי רגיל, שאין לנו השגה, מוח לבד לא מכיר את כל הסגולות שלו. אנחנו מנצלים אותה היום בקושי 5-6%. אז אם נוריד את הכלי ממערכת המעגל הזה, נשאר לנו 312, מפני שמוח זה 48. 360 פחות 48 זה 312. אני תכף אסביר לכם למה זה 48 ולמה לומדים תורה ב-48 מאפיינים. אז אני ככה הסתכלתי על 312 ושאלתי את עצמי וביקשתי מן השמיים לשלוח לי איזה אינפורמציה. ואתם יודעים שמובילים בן אדם לאן שהוא רוצה, ושמיים הרבה פעמים מובילים אותי. ופתאום במהירות בזק, כאילו באולטרה סקונדה, נוצר ניצוץ. וראיתי את האותיות של שם הוויה, יוד קי וו קי, פעם ראיתי אותה מודפסת ב-12 צירופים. יש לו אות יוד קי וו קי, 12 צירופים. פעם יוד קי וו קי, פעם וו יוד קי וכך הלאה. ביוד קי וו קי, במספרים זה 26. 26 כפול 12 זה 312. עכשיו תראו איזה פלא פלאים הזה. זה פלא פלאים. מפני שאם זה מעגל סגור, יש לו התחלה וסוף. איפה הוא מתחיל אנחנו לא יודעים. לאן הוא הולך אנחנו לא יודעים. אבל יש לו מעגל סגור מפני שאתה אחראי על היווצרות מחשבה, למה היא באה אצלך? ועל התקדמות למטרה שאתה גרמת, אז 312 ו-48 זה מעגל סגור. למה 48? מפני שלכל ארבע אותיות הוויה כפול 12 זה 48. אז תראו איזה סודות תמונים במערכת מספר ואות, כשיודעים לפרש אותם אל נכון, גם אם לא יודעים סודות סמויים של שפה שלהם. זאת אומרת, 48, 12 צירופים, 26 כפול 12, ויחד 360, מעגל סגור, 3 ו-6 זה 9, אמת מוחלטת. תתארו לכם מה פירוש המחשבה. אך, אני אצא לנו אולי בהרצאה הבאה, לתת הרצאה על סודות המחשבה, שם אנחנו נתעמק בכיוונים שונים. אני רק רציתי להגיד שרק השבוע בישיבה, אחרי לימוד מסוים, התחלתי להתבונן ולשאול את עצמי, איזה הבדל יש בין אות ומילה? והגעתי למסקנה שאין הבדל. בלי אות לא יכולה להיות מילה, ובלי מילה אות לא יקבל ביטוי. עכשיו, אות זה בעצם תשוקה לדעת. המילה זה תשוקה לבטא את אותה דעת. אבל הם קשורים אחד בשני. אם אתה לא תגיד א', שזה כבר שלוש אותיות, זה מילה, לא תבין כ... אם אתה לא תגיד ב', ב' יותר, אתה לא תבין. זאת אומרת שמילה ואות מחוברים בצורות שונות של התגשמות, והם מהווים תשוקה של יצא לפועל של מחשבה. עכשיו אתם מבינים כמה שקדוש ברוך הוא ריחם עלינו, נתן לנו זכות לדבר באותם אותיות שמהירות הצגתם בלתי ניתנת להשגה במוח אנושי, ושחרר אותנו מלחשוב מה עוד גרונית, מה עוד לשונית, זה כבר משוחררים. אנחנו רק אחראים על הרכב אותם אותיות שיצאו, ולא מבנה סידורי שלהם או ענייני. אז כמה שצריך להיות זהיר מה שמדברים, מפני שמדברים פירושו מחשבה התגלגלה לאות ואות למילה, ומילה יצאה בהט, ואתה לא יכול לקחת אותה בחזרה. האם אנחנו מודעים על זה שאנרגיה הזו שיצאה לפועל אי אפשר לקחת אותה, היא מתגלגלת ביקום, נוגעת לעולמות שאין לנו השגה, מייצרת מציאות, משפיעה, נוגעת, מתקרבת, מתרחקת? מי מסוגל להגדיר את עוצמה האלוקית הזאת? האם אנחנו נותנים לנו דין וחשבון מה זה פה מדבר?
כן, שמענו, דוקטור זילבר, רבי חנון זילבר, יהודי עם עבר עשיר ביותר, הן בצבא, בכל השטחים, כלכליים, רוחניים, מיסטיים, ברוך השם. פריש וב, אומר בעל הטורים, מרמז ליתרו שמהותו למעשה נוצרה על ידי היוד, עשרת הדיברות, שהביא אותו לקבל טרו תרשו רות מצוות, 606 מצוות, כי שבע מצוות כבר היה עליו לקיים כבנוח. אם כן, 613 פחות 7, 606, אלו המצוות שקיבל עליו אחר ששמע את מתן תורה, לפי הדעה שבאחר מתן תורה. אם כן, יתרו יוד, 10, תרו 606. ובעקבותיו, כמובן, רות, אותה דרך, רות, האותיות רות, גם 606, גם הגיורת, שנוספה לעם ישראל והביאה איתה את דוד, רות גם 606, לרמז על אותם מצוות שקיבלה עליהם. אם כן, יתרו, השם יתרו למעשה, מלמד גם על הפרשה עצמה, קשורה בעשרת הדיברות, שורש המצוות כולן. האות וו נוספה ליתרו, כפי שאומר המדרש, כשהתגייר וקיבל עליו את התורה, התורה, כמעט ראה יתרו, שקיבל עליו את התורה, נוספה לה האות וו, האות וו, שהיא לפי הזוהר הקדוש, נרחיב אחר כך על הדברים עם המקורות, אות חיים, אות דעת, אות אמת, אות קדושה. אם כן יתרו קיבל עליו את המצוות, קיבל עליו את כל הסגולות הנפלאות שבאותיות יתרו. לצערנו, נשמות ישראל שיש בהם את הגדלות הזאת של האותיות האלה, כי היהודי יסודו יוד וו אי שם השם, והדלת והיוד האותיות ביהודי זה הרכב של האות ה', דלת ויוד הפוכה. היהודי נושא בעצמו את שם השם יוד כבב כה. יש בו את כל שם השם יוד כבב כה יהודי. נשמה, חלק אלוק הממעל. ונשמתו של היהודי תמיד מחפשת, תמיד שואפת לדברים עליונים, רק לצערנו, כשלא מגלים להם את הדברים האלה, יוצאים מחפשים רחוק, במזרח, המזרח הרחוק, הודו, יפן, תאילנד. כן, הרבה סיפורים באמתחתנו עם כאלה שבילו שם, אלפים אלפים שלצערנו עדיין נמצאים, גם סגני אלופים, אחד מהם הוא שמה של גורו בהודו, לא תאמינו, אחד מהסגני אלופים שם יושב ומשמש את הגורו בהודו. הרבה הרבה ישראלים לצערנו שלא מקבלים את מזונם הרוחני כאן, לצערנו אותם אלו שלא נותנים להם, אפילו מאפרים לפעמים, אותו צימאון בוקע החוצה, בייחוד אחרי שעושים את הצבא, הלחץ הצבאי מעורר את הלחץ הרוחני, הנשמה שואפת לרוגע, לאיזה מטרות, איזה דברים שיביאו למין סיפוק, ואז אותם נוסעים להודו, יפן, תאילנד, דרום אמריקה. יש כאלה שמבלים במנזרים. כן, יש משהו בחוכמת קדם, ההודים. חסרים את היוד, אבל את היוד של הקדושה, השכינה. יש בהם איזה הוד של היהדות. כך אומר מנשה בן ישראל בספרו נשמת חיים, שבעצם חוכמת הודו היא אותה חוכמה שאברהם אבינו מסר לבני קטורה. נתן להם מתנות, נתן להם מתנות, כפי שהגמרא, בסנהדרין אומרת, שם טומאה מסר להם, רש"י מביא את זה, אחד הרמזים המעניינים, גם עם האות וו, מתנות, המילה מתנות כתובה בלי וו, מם תף נון תף, בלי וו, לרמז שהמתנות האלו מתנות טומאה היו. כי וו היא אות של קדושה, של חיים. טומאה רק מביאה מוות. אם כן, המתנות האלה גם אולי קשורות למנטרות. מאוד מעניין שיש מנטרות בהודו שמשתמשים, כפי שהבאתי בספרי, אור אביר ואושר, עוד היד ובמזרח. נמצא במסתורים בשנה קודש. כן, יש מנטרות שהם בעצם שמות השם, מ-72 השמות, כל עוד שלוש אותיות. אתם 72 שמות, יש בהם שמות שההודים משתמשים כמנטרה, מפורסם. ומנשה רב מנשה בן ישראל אומר שאחת ההוכחות לקשר הוא אותה קאט מפורסמת בהודו שנקראת ברמנס, ברמינים, שהם עצמם מייחסים את עצמם לאברהם אבינו. סיפר לי אחד שבילה כמעט 10 שנים בהודו, היה טייס, ואחרי שטס למעלה עם אווירונים החליט לטוס למעלה במדיטציות, לרחף, וכמובן נסע להודו. כן, טייס ישראלי. מפחדים שיחזיר אותם בתשובה, אז הם נוסעים להודו. 10 שנים בילה במנזר. הצליח לרחף, אפילו לצאת מהגוף. עד כדי כך, כן? עד שלבסוף אמרו לו ההודים אותם שאיתם בילה ונוכחו בכישרונות הנעלים שלו לטוס באמת, לעשות מהגוף. ואז אמרו לו, אדוני, ניתן לך תואר מכובד מאוד אחרי שהצלחת 10 שנים להתעלות לדרגה כל כך גבוהה. כן, אותו ישראלי נכנס לחדר ככה, עטוף מסתורין, קטורת, וראשי אותה קבוצה אמרו לו, אנחנו מכבדים לתת לך את התואר של ברמן. מה זה ברמן? ברמן? היה אחד אברהם, ולא אנחנו מתייחסים, זה אברהם, הוא נתן לנו את הכוחות האלה, ולכן אתה כבר תהיה ברמן. אותו ישראלי, כל הפחות ידע לאברהם אבינו, אמר, אני צריך להגיע לפה כדי להיקרא בן אברהם. טוב, ברוך השם שהישראלי הזה סוף סוף טייס, סוף ראש על הכתפיים, חשב לעצמו, אני צריך להיות פה כדי להיקרא בן אברהם? אני לא, אני בן אברהם, אני יהודי. חזר לישראל, נכנס לישיבה, הלך לכולל, ברוך השם, התחתן, משפחה. לתפארת. כן, אלו הישראלים שלנו. שבגלל חוסר, כן, חוסר, לא אשמים בכך, לא נותנים להם לדעת על האוצרות הנפלאות שיש להם ביהדות. הולכים להודו ומגלים שם. אלה שזוכים את היהדות. היו זמנים שגם הערוצים החילונים הכירו בסכנה של הנסיעה הזאת של ישראלים להודו, ואפילו בעריצים חילוניים נתנו מקום לתוכניות כדי באמת לעורר, ואז יותר הקדישו גם למסורת. ועבדכם הנאמן התבקש באחד הפעמים להביא איתו בעלי תשובה שהיו בהודו, ביפן, וכמובן כאלה שבאו מבתי ספר בארץ, תיכונים חשובים, ובאמת אולי שיהיה בהם לעורר קצת את הישראלים שלנו לחשוב מה קורה לנוער כשמתרחק שם ליפן, להודו, איזה סוג חוויות עוברות עליו שמחזירות אותו בחזרה. אם כן, אנחנו כאן נשמיע לכם חלק מתוכנית שעשינו לפני הרבה שנים, תוכנית שאתה מוצא שבת תשובה, בעצם פעמיים קליטו את זה, כלומר שמיעו את זה פעמיים, פשוט ברוך השם היא השפיעה, הייתה לה השפעה גדולה. כן, תוכנית, כפי שאמרנו לפני הרבה זמן, גם יחד איתה שירים של עבדכם הנאמן, לחנים, אבל כדאי טוב טוב להזין לדברים ולהיווכח מה מביא את הנוער היקר שלנו לצאת אחרי הצבא, מה הם מחפשים, מה הם מוצאים ומה הם חושבים שימצאו שם, ואלה שנשמע אותם ברוך השם זכו לחזור, למדי בכולל, עם משפחות לתפארת, וכדאי כדאי מאוד לשמוע את הדברים שיש בהם הרבה הרבה מוסר.
לאולפן כמה מתלמידיך, כמה חוזרים בתשובה, אולי תציג אותם לפנינו.
כן, הראשון באמת שלמד אצלי בשמח בתחילה זה שלמה הוא בוגר תיכון המשימת הטכניון, שזה נקרא בסמאט, והוא הגיש היה לי רצון חזק לגלות את המזרח, את התורות של המזרח, והוא עשה את זה על ידי שהשתלב בצי הסוחר, ימאי, ושימש רבות בקו הפועל למזרח הרחוק.
עוד נשמע את שלמה.
כן, שלמה סיפור על
ה... אין פעול, היד שלמה אין יושב.
היד שלמה נמצא בני, בני למעשה הוא נמצא בישיבה אחרת, לא למד אצלי, קרא את הדברים שלי קצת, והוא, הרקע שלו בוגר בזק בירושלים, תיכון, שגם איכשהו נשמע אחר כך, מהחניינים של גלגל.
הוא בוגר בזק, והשלישי שבחבורה.
השלישי זה אפרים, אפרים שהוא ירושלמי, שגם בוגר תיכון ובקר, ודרך שם עבור על הגלגולים, הצבא והלאה, שגם הביא אותו למזרח. כל הבעלי תשובה יש להם קשר למזרח, הם עברו חוויות מעניינות.
גם עכשיו במסגרת
ישיבות של בעלי תשובה.
בעלי תשובה, כאשר המוטיב הוא, אני משער, השיר שלך, וענו תפילתי.
כל השלום, 103.9 FM. תשובה שבאו מאודו, יפן.
קודם הציג הרב גלזסון את החוזרים בתשובה שהם איתנו כאן באופן. שנה טובה לך שלמה.
שנה טובה.
אתה הוגדרת כימי ששוטט במזרח וחיפש. מה חיפשת?
אני התעניינתי בילדותי ובמשך הצבא בתחום המיסטיקה וכל מה שקשור לענפים האלה, תמור והטלפתיה, יוגה וכל ה... מה שקשור בעניין הזה, והמקור, כמו שכולם כותבים, זה המזרח הרחוק. זה משך אותי לעלות לים, לראות את העולם של הראשון, והרבה זמן פנו יש שמפליגים בים.
כמה שנים היית?
שמונה שנים. ובין היתר נפגשתי, עבדתי הרבה לקו המזרח הרחוק, ושם ביקרתי במסגדים, במקדשים שלהם, ובעיקר התעניינתי בטכניקות, בתיאוריות שאחרי הקראטה לסוגה ובג'ודו לכל הסוגים שלו, ומסתבר שכל הרעיון שעומד אחרי זה זה לחכות תנועות טבעיות של חיות, ואחרי שבן אדם מחכה, מנסה לחכות את הטבע, זה יכול להגיע לדברים מאוד מאוד גבוהים מהצד הזה.
לא תדגימנו למה הכוונה?
כל התנועות שאתה רואה חתון שהוא מכה נחש, אז הוא עומד ככה בשקט ובבת אחת הוא נותן עם היד מכה חזקה והוא מנסה לתפוס את הנחש.
מה לומד האדם מכך?
האדם לומד שאם הוא רוצה לתת מכה חזקה זה צריך פחות או יותר לחכות את התנועה של החתון, ועל ידי זה אם הוא לא פוגע ביריב אז הוא לומד גם לא לאבד את שיווי המשקל שלו.
אלה אידאות פיזיות, איפה האידאה המנטלית?
הדעה המנטלית היא לא בתחום הזה כל כך, כי זה בדרגות הרבה יותר גבוהות שמנסים לרכז את כוח המחשבה, למקד אותו לנקודה אחת. וכוח המחשבה של הבן אדם, הריכוז שלו, יכול להגיע לדברים מאוד גבוהים, כי למשל הוא יכול להפנט מישהו ולהשתמש בו בתור רק על ידי מילים לכאורה, או מחשבה, להשתמש בו להרבה דברים, או כל מיני דברים אחרים, והם מנסים לנצל את זה צרכים יומיומיים.
אתה נכבשת על ידי התורות הללו?
אני למדתי את זה והתעניינתי הרבה.
הלכה למעשה?
עשיתי כמה תרגילים, אבל תמיד רציתי להגיע יותר גבוה, להבין את השורשים של כל הדברים האלה.
במיסטיקה המזרחית הזאת ישנו מקום לבורא עולם?
יש, מסתבר אחרי זה שיש מקום לבורא עולם. כולם מאמינים במשהו ש... לא מוגדר כל כך, עד כמה שאני ידעתי, אבל השיא של התרגילים שדחרתי מזה, שאחד כל החיים שלו למד ועשה תרגילים והגיע לשליטה מצוינת, רוחנית וגופנית, הוא עלה על הבמה, ופשוט הוציא את נשמתו באמת על הבמה מכוח רצונו האישי. אז אם בן אדם, התכלית שלו ללמוד ולהגיע לשיא הפסגה, ובסוף להרוג את עצמו, אז לא מצאתי בזה שום עניין. זאת אומרת, ראיתי שהם טועים במקום שלהם, בכיוון שלהם, והרבה סתרים שקראתי הפנו אותי למקורות הקדושים, והמקורות הקדושים מסבירים כל דבר את השורשים שלו ואת הקשר שלו עם בורא העולם. ואחרי זה שמעתי שהרבה מדענים בעולם, כולל ברוסיה, כולל באמריקה, מתעניינים בתורת הקבלה, שהם טוענים ששם כתובים כל הסודות של כל העולם. וזה הגעתי למסקנה שאם אני רוצה לחיות באמת ולא לברוח משום דבר, אני חייב ללמוד את השורשים במקור שלנו כיהודי.
אגב, שלומן, פגשת עוד הרבה ישראלים בכל המקומות הללו במזרח הרחוק?
כן, בהרבה טיולים שלי אני פגשתי הרבה יהודים, הרבה ישראלים שמנסים, מחפשים. המניע של כולם שהם עזבו את הארץ, שהם לא מוצאים עניין ותכלית רוחנית במצב. החיים פה הם, לא רוצה להגיד שהם קשים מאוד, אבל הם לא הכי נוחים, בגלל שאין לנו אידאה רוחנית. כי כשהקימו את המדינה החיים היו הרבה יותר קשים, אבל אנשים סמכו כאן למה היה להם רעיון שהניע אותם. אבל כל האנשים שפגשתי בכל העולם, ישראלים שהם מנסים לצאת מהמדינה, מחפשים כסף, מחפשים עניין, מחפשים את הכל, ושמגיעה עונייה לחוץ לארץ אז הם באים מבקשים פרוסת לחם לאכול או לשמוע קצת עברית או לשמוע סיפורים מהארץ, אבל מסתבר שלחברים שלהם הם כותבים שהם עושים שם חיים וכל ההתעללויות שיש להם, וזה מושך את החברים. אז פה המקום להודיע להם להגיד שאת העניין הרוחני בחוץ לארץ אין משהו מיוחד שמושך אותם, והם לא עושים שם חיים מלאכים, אף על פי שהרבה כותבים שהם מי יודע מה עושים חיים טובים.
היום שלמה אתה עטור זקן, חבוש כיפה שחורה גדולה ומסתופף בכותלי הישיבה. אתה יכול לספר לנו איך הגעת למצב העכשווי? אתה מאושר יותר.
מסתבר שכן, אני חיפשתי את האמת, חיפשתי עד שנדלק לי אור שהתחלתי לקרוא את הספרים הקדושים בתור חילוני. ומסתבר לפי הספרים הקדושים שהאמת היחידה שיש בעולם זה התורה. וככל שאנחנו נכנסים לחומרנות אנחנו מאבדים את הכיוון, לא אומר שאנחנו טועים הרבה, אבל מאבדים את הכיוון הנכון. וניסיתי להכיר את ה... חשבתי שאני אלך לישיבה, אני אלמד את התפילות ואני אשב יהיה יהודי כמו שאני מכיר את הדתיים במתפללים, הולכים לעבוד. אבל ככל שנכנסים לסודות וככל שנכנסים לעומק של התורה, רואים שאין לזה סוף וצריך ללמוד וללמוד על מנת שנחזור למקורות. וכתוב בזוהר הקדוש שכל הצרות של ישראל באים בגלל שאנחנו לא עובדים את השם. דהיינו שברגע שנעזוב את המצוות, אז עמלק או הישמעאלים ישבו על צווארנו. ואם אנחנו רוצים להוריד אותם, אז אנחנו חייבים לחזור לתורה ולמצוות.
הגעת אל המנוחה ואל הנחלה?
אל המנוחה לא, כי לימוד תורה מייגע, דורש עמל רב. אבל זה הקו שאני רוצה להתמיד בו, ובעזרת השם אני אצליח.
אז נשמע את מנוחה ושמחה של הרב גלזרסון, מי שהיה מורה, ודאג שתסתפות עכשיו באמת להישיבה.
כן, להזכירכם שאתם מכוונים לכל השלום ומבקשים מאוד אחד מצוות רדיו 10, כפי ששמענו עכשיו, עבר תאונת דרכים קשה מאוד, מצבו קשה ביותר, וכל המאזינים שלנו, כל השלום ששומעים, שיגידו תהילים ממש בכוונה שלמה, אפילו בחייה, השם הוא מאיר בן הניה, אם כן, להתפלל לרפואתו השלמה של מאיר בן הניה, שנמצא מצב מאוד קשה, אחר שעבר תאונת דרכים קשה.
כאן עוד חוזר בתשובה, בני, שמענו עליו קודם שהוא בוגר בזק כאן בירושלים, נדד למרחקים, היה באירופה ושהה הרבה זמן גם בהודו. שוב, המשותף לך ולשלמה, חיפושים במזרח הרחוק דווקא. ספר את סיפורך, בני.
אני נולדתי בארץ, בפתח תקווה, בגיל 10 עברתי לכפר סבא, גיל 14 לפנימייה ו... נשאר לצבא, התגייסתי לקורס טייס ואחרי חצי שנה עברתי לתותחנים. במשך כל החיים, בעיקר לקראת סוף הצבא, הרגשתי שהמסלול, הדברים שאני עושה הם לא כל כך רצוניים כמו הם מקפים עליי, והרגשתי שהדברים אני עושה זה דברים שאני צריך לעשות, לא כמו דברים שאני רוצה לעשות. הדברים שרציתי והדברים שאני צריך לא היו שווים, ו... בררתי את כל הכיוונים שנראו לי שאפשרות הכיוונים בחיים ונראו לי כולם מסועבים משום מה. כלומר, בצבא הרגשתי מאוד לא נעים, כי הקצינים שלי היו אנשים שלא אהבתי את האישיות שלהם תמיד. על פי רוב זה היו אנשים שהרגשתי שהם חפים את השררה או את הכבוד או את העוצמה או את הכוח, ולאו דווקא תמיד היה פה עניין של יחסי לבני אדם. הכיוון הדתי שהכרתי בארץ היה המכות שקיבלתי בירושלים בזמן הפנימייה מקבוצה דתיים שזרקו על היוונים בשבת. והשוק האזרחי נראה לי סתם כיוון של בצע כסף. אנשים רוצים אחרי הממון להתעשר, להיות בעלי השפעה. וכל הדברים האלה מאוד לא מצאו חן בעיניי, והרגשתי צורך חזק מאוד למצוא דבר אחר. הרגשתי שפה אין בעצם אמת. יש אמת כלשהי בעולם. בחיים צריכה להיות אמת כלשהי ואני צריך למצוא אותה. אחרי הצבא, בערך חודשיים, צברתי מעט כסף ויצאתי לעולם. הגעתי לאמסטרדם, ואז גם פגשתי המון ישראלים. ורובם ככולם מעודדים אותך שבעצם הגעת לגן עדן עלי אדמות. אחרי תקופה קצת יותר ארוכה אתה רואה שבעצם הדבר הוא לא בדיוק כך, אלא בעצם יש לרובם בעיות של פרנסה ונאלצים להתעסק בכל מיני דברים יותר חוקיים ופחות חוקיים כדי להתקיים, ואין לו בית ואין לו איך לאכול ואין לו זה ופה ושם, כל אחד עם הבעיה הפרטית שלו. בעצם אירופה היא מאוד מאוד חומרית ומאוד מאוד גשמית. האנשים שם, האירופאים המקומיים, למעט בדרום שיש קצת שמחת חיים, אבל בעיקר בצפון ובמרכז, מאוד קרה, כמו האקלים שם ככה אנשים, כלומר אנשים מאוד בעיניים. במיוחד בגרמניה חרה לי הדבר ששם פשוט תראו אנשים יושבים על קילוגרמים של בשר ובולים אותם, בצורה גזמתית מעט.
מאירופה נעבדו דרכיך למזרח.
אחרי אירופה, באירופה פגשתי כמה אנשים ש... קראו לי כמה דברים שהגיעו לי שבעצם הכיוון שלי צריך להיות עכשיו להגיע לאירופה, כי בעצם שם זה שורש לכל המספרים ולכל ההשפעות של העולם. בין היתר פגשתי גם בחור ישראלי שהעיד על עצמו שלמד המון שנים קבלה, והתכלית בסוף, זאת אומרת הסדר הגדול ביותר בקבלה זה ששם הוויה ברוך הוא, אם נכתב בצורה אנכית אז יוצר צורת אדם. והתכלית היא לגלות את תוכן האדם, את תכלית האיברים של האדם, ועל ידי זה מגיע לגלות אור פנימי שגנוז בנו. ונוסף לכל הדברים האלה, הרגשתי שהעולם עומד לקראת שינוי חשוב כלשהו, וצריכים להתכונן לקראת השינוי הזה. אם זה עם כל התנועות, כל השירים של אקווריוס ולהקות קצב באירופה, פינק פלויד ודברים כאלה שהמון נוער נסחף אחריהם היום בעולם, שכולם מדברים לקראת התקופה, תקופת הזהב, תקופת כסף, תקופה, כל מיני תארים ושמות, התקופה של העולם הבא, כל... השמות, שמות יש הרבה, אבל כל העולם, היותר רוחני קצת, מתכונן לקראת איזה עולם כלשהו, עולם, שינוי גדול בעולם כלשהו. ו...
מה חיפשת בהודו?
בהודו בעיקר מה שחיפשתי זה היה את המסתורים שבדבר, כלומר, הבנתי שיש בהודו מסתורים כלשהו שצריך לעמוד על שורשו.
מה מצאת?
הפגישה הראשונית עם הודי מאוד מאוד מאכזבת, כי בעצם אתה נופיע למקום של המונים, אלפים, עשרות אלפים של ילדים רעבים, בני סחבות שקופצים עליך ומבקשים לך חמישה גרוש, או חתיכת לחם. ממש מרתים אותך, ויותר אנשים אומרים אתה באמת נושא לשירותם הזה מתחנחנים ומתחנפים לפניך ומרגלים סביבך בשביל לצחת את העיניים או את הנעליים או כל דבר כזה אחר.
אבל אתה הלכת לחפש את האמת.
אז באמת, אחרי שאתה רואה את הדבר הזה, אתה מחפש בכל זאת איפה האמת, ואז אתה מגיע לכל מיני כהני דת הודים, שנקראים בבוג'י. יש כמה סוגים של כהני דת. יש בהודו דבר שנקרא סיק. סיק זה אותם הודים שאנחנו מכירים מהציורים עם הבד מנופף על הראש. הם האנשים היותר מתורבתים בהודו, אנשים שברובם יודעים אנגלית, ואחד הדברים שאני עבדתי עליהם מאוד זה לשים מעליי כל הגדרה כלשהי. כלומר, לא אהבתי להגדיר את עצמי כיהודי, כישראלי, כבן של אמא שלי, כבן של אבא שלי, כאחד שצריך לאכול דווקא כזה מאכל או אחר. הרגשתי שאותם, כל החינוך והמוסכמות שקיבלתי עליי במשך החיים בעצם מפריעים למונים ממני להתפשטות ולהרגיש שבעצם אני שווה בין שווים, כי כל העולם צריך להיות שווה.
כמה זמן שהיית בין המקדשים ההודיים?
כ-4 חודשים.
נדלקת על הנושא שם?
הדבר היותר מרשים, זאת אומרת, אחד הדברים המרשים שהיו לי זה היה 3-4 ימים שחייתי עם בבוג'י כזה, שהוא אמור לייצג את העילה ההודית.
ומתי חל המפנה הגדול שלך?
כחודש, אחרי 3 חודשים, חודש לפני שעזבתי את ההודו. כשאז הגעתי בעצם למסקנה, אחרי כל הדברים שקרו לי בהודו, שבעצם יש בי דבר בפנימיות שלי שהוא שונה מכל יותר הדברים. הרגשתי את זה חזק בצורה חזקה כשטיילתי לקראת סוף הטיול בהודו, פגשתי בחורה מניו זילנד.
לא יהודיה.
לא יהודיה. ואיתה עמדו להתגשם הרבה חלומות שהיו לי, כמו חווה של משק עצמי, לא להיות תלוי בעולם, אלא לקיים את עצמי, לספק את עצמי, ביאכטה קטנה ואזור כפרי. ובאמת לאותה בחורה בניו זילנד היה את כל הדברים שחשבתי, ונוצר לי מאבק פנימי, הרגשתי שכל פעם שאני מתקרב אל הבחורה, יש לי צעקה מבפנים, אתה יהודי אסור לך, אתה יהודי אסור לך להתקרב אליה, אתה יהודי אסור לך. וזה צעק בצורה חזקה. הבנתי, בהתחלה חשבתי שבעצם זה עוד אחד מאותם דברים שאני צריך להסיר ממני. אותם דברים שבעצם רק מפריעים ומונעים ממני להגיע לאושר שלי. וניסיתי להילחם בזה והרגשתי שאין לי כוח, שהדבר הזה בעצם הרבה יותר חזק. בסופו של דבר ויתרתי על כל על כל הכיוון של להגיע לאוסטרליה וניו זילנד, שבעצם הדברים שרצים לי במוח זה כל מיני פסוקים מהתורה שאני זוכר בבית ספר יסודי, וכל מיני משחקי אותיות כמו יהודי והודו, שבעצם יש איזה הבדל של יהוד קטנה בהתחלה ומה המשמעות וכל מיני מחשבות בקשר לשפה שאני מדבר אותה.
חזרת לארץ ומיד נכנסת לעולם הישיבות?
חזרתי לארץ במטרה להגיע לעולם הישיבות. כלומר, יותר נכון, במטרה להגיע לתורה. כי לקראת שעזבתי את הודו, התגלה לי, פשוט ראיתי לפני את שם הוויה ברוך הוא. והבנתי שזה השם, אחד ושמו אחד, ואותו צריך לעבוד.
מתקיים בך בשוב השם את שיבת ציון. אז זה נראה שאלה להמתיקה, אז זה עושה שאיתנו התוכנית. נשמע את שמות הזה. בשוב השם את שיבת ציון.
אמר אלוהס בשוב השם את שיבת ציון
בשוב השם היינו שמחים. אתה היית שמח כששבת אל השם אפרים? אמרו לי קודם שהציג את אותך שאתה גם כן היית במזרח, אתה חניך שדה בוקר שבדרום. איך עברו עליך השנים האחרונות?
כן, אני אחרי שהשתחררתי מהצבא טיילתי קצת בארץ, ואחרי זה התחלתי לעבוד, חסכתי כסף, ואומרי לבנות החיים, לא נראה לי שעל ידי זה שבן אדם יעבוד ואישן ויוכל, בזה הוא הגשים את תכלית החיים שלו. אבל לא ידעתי איזה מקור יש לבן אדם שהוא יכול אליו להתקשר כדי שהחיים שלו לא יהיו סביב זה שהוא קם בבוקר והולך לעבוד ויושן ואוכל.
אולי פה המקום לשאול אותך, זה משתתף מסיפורי חבריך גם כן. החינוך שקיבלתם פה בארץ, חינוך חילוני, לא נתן לכם משהו על כיוון של מורשת ישראל וכדומה, כל כך אתם חיפשתם וחיפשתם?
אני מוכרח לומר שבאמת בבית הוריי, אמנם זה לא היה בית דתי, אם לא מובן המילה, אבל המסורת, זאת אומרת, הוריי שמרו את החגים פחות או יותר כהלכתם, וביום שישי הייתי שומע קידוש מאבי, ובאמת חשבתי שאולי בהמשך אני אכנס לזה, כיוון שבאמת אחד הדברים שעמדו לי בדרכי זה מה שבכל זאת, בכל זאת נכנס במשמתי מתוך עצם העובדה שהייתי פה בירושלים, וכל זה שבכל זאת קיבלתי משהו מהמורשת היהודית, אף על פי שזה לא היה בדרך האמיתית שזה צריך להיות. בכל אופן, כמו שאמרתי, לא ידעתי בדיוק מה המקור שאני יכול דרכו להתקשר אל החלק הזה שהוא מעבר לגשמיות הנוראה הזאת שבן אדם חי בה. וחבר שלי גם כן בא לארץ אחרי טיול, אני חזרתי מאירופה כבר, נסעתי כמה חודשים, וחבר שלי חזר מהודו, והוא סיפר לי סיפורים שקצת התאים לי לאגדות שלמדתי כשהייתי עוד ילד קטן, מה שקראתי, שבאמת הודו זה ארץ של פלאי פלאות וכל העולם כולו הגמור זהו שם, והחלטתי שאני נוסע להודו.
כלומר, אתה הלכת לכיוון הרוחני כי ודאי ידעת שאתה בא אל ארץ הרעב.
כן,
הגשמית.
כן, ידעתי שזה ארץ הרעב מתוך מה שסיפר לי החבר שלי, אבל אני חשבתי שבכל אופן יש את הצד הזה של הרעב ויש את הצד הרוחני הגבוה שבאמת אפשר ללמוד מה זה בכלל בן אדם, איך בן אדם צריך לחיות.
חברך, בני, היה רק כמה חודשים בהודו, אתה שהיית יותר בהודו.
כן, הייתי שם שנה וחצי.
שנה וחצי.
וכאן
היית?
הייתי, הודו הוא ארץ מאוד מאוד גדולה. הייתי בצפון, בערי הימלאיה, טיפסנו קצת על ההרים, הייתי על חופי הים, הייתי פחות ויותר בנקודות, הייתי לאורכה ולרוחבה.
וחיפשת שם גם מיסטיקה ודת.
כן, האמת היא שכבר ברגע שהגעתי בזמן הקצר ביותר שהייתי שם, כבר ראיתי, זה היה כאב מאוד גדול, שראיתי שבעצם אני בא ומחפש אחר הרוחניות, ואני מוצא את שיא הגשמיות, מוצא את שיא ההסתר ושיא החושך. והייתי שם לבד בהתחלה.
אבל לא מצאת עוד ישראלים שחיפשו כמוך?
כן, אחרי זה, אבל בהתחלה הייתי לבד ולא היה לי לדבר עברית, והתחלתי להרגיש ניתוק גדול מאוד מהסביבה שאני חי בה, וזו הרגשה מאוד קשה. אחרי גם הזמן פגשתי איזה חבר, ולשמחתי הרבה שנינו היינו בעניין שאנחנו מגלים את העובדה שאנחנו יהודים, ומגלים את העובדה, ממה שאני אומר את זה, מגלים את העובדה, כי בזמן שהייתי פה בארץ אני לא הבנתי שיהודי זה יהודי, וזה לא סתם כמו שיש אנגלי ואמריקאי וצרפתי, אז יש גם ישראלי או יהודי. אלא שמשהו במהות הפנימית של להיות יהודי זה דבר מיוחד מאוד, ודבר שבן אדם חייב ומשם לימוק את כל הטובה שיש לו. והיינו, נכנסו לעניין גדול בלראות את ההתפשטות של התורה ושל ההיסטוריה היהודית, איך שהגיעה להודו. ראינו את זה בכל מיני סימנים, אני רואה את זה גם פה בספר, בהתחלת הספר, עניין הבולט ביותר שראינו ש...
מה, אתה מתכוון לספר של הרב עוד היהדות והמזרח.
כן. אז שם בהודו באמת ראינו בצורה מאוד בולטת מה שהוא כותב כאן, שהברהמנים זה לקוח מאברהם, ואיך שזה מקושר לבני הפילגשים שאברהם שלח אותם עם המתנות קדם על ארץ קדם. ובאמת היה מכאן שתבוא הפנים שלנו שמים ולא הודים, כי מה הודים שם? אבל כפי של צבע העור שלהם כבר. ועוד הרבה ראינו גם ראיות, היה בעיתון איזשהו היסטוריון כתב גילוי שלו עקב חקירה שכל מלחמת העולים, איך שהם קוראים להם, יש להם במיתולוגיה עניין של מלחמות העולים, כל מלחמות העולים האלה אומר שבעצם מקורם מה שנקרא ג'ודבז, שהם בעצם משבט יהודה שאיכשהו הגיעו להודו ושם הפיצו חלק מהתורה.
אפרים, היו רגעים בהודו שחשבת להיות איש דת בתחום הזה של הברהמנים וכל המיני
דת? האמת היא ששם הברהמנים באופן כללי הם נקראים ברהמנים היום, אבל אין בהם הרבה מפתח, אתה בסך הכל בני אדם שהם בקושי בני אדם.
משהו מתורותיהם?
חס ושל... להאמין במשהו מתורותיהם לא, כיוון שאומנם נכנסנו לכמה מקומות, לכמה מקדשים שלהם, אבל אתה רואה ערב רב של חצי, אני לא יודע איך אפשר לקרוא להם בכלל בני אדם.
שקופצים ומתנפלים ומשתוללים על איזה משהו שהוא סתמי לגמרי. ממילא זה לא מעורר חשב גדול להתחיל להאמין במה שהם.
אתה חושב שהביקור הזה בהודו הוא אשר השפיע עליך לחזור אל המקורות?
אין ספק שעצם היותי רחוק מהארץ זה...
אתה הולך התפרנסת במשך השנים האלה?
הגעתי לשם עם כסף, שלחו לי כסף הוריי לקראת סוף הנסיעה, וגם לא שם דרכים, כמו שאמרתי, הודו היא ארץ מאוד גדולה ורחבה. ובנסיעות, בזמן שאתה נוסע ממקום למקום, אפשר לקחת מכאן לכאן דברים, ומה שעולה זול מאוד כאן, הוא יקר שם, ואיכשהו מסתדרים. וחוץ מזה שהודו היא ארץ מאוד 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 זולה.
כן, אז נחזור אל החזרה שלך.
כן. היו כמה דברים, עצם, קודם כל זה שהייתי רחוק מהארץ נתן לי להבין את החשיבות שיש לארץ ולארץ. דבר שני, היו כמה חוויות מאוד חשובות. אחת החוויות שאני זוכר שבקוצ'ין, יש שם כפר ליד קוצ'ין שנשארו שם עוד כמה משפחות יהודיות שרובם, רוב מי שהיה שם בכפר, עלו לארץ וקיבלו אותנו בסבב פנים יפות, חיפשנו אותם במאמצים הגענו למקום הזה והתפללנו שם תפילה של שבת. זה היה דבר נפלא, כיוון שקודם כל השלמנו מניין בתקופה חשובה, ודבר שני, הרגשתי בזמן שאני מתפלל שאני אומר דברים מעמקי נשמתי, ואני לא הבנתי איך הדברים האלה כתובים בספר. והיו עוד כמה דברים מקוצר הזמן, אי אפשר להמשיך את
זה.
חזרתי ארצה מתוך רצון לחזור לתורה, אבל רק אחרי תקופה של חודשיים שלושה שהייתי בארץ הבנתי שדרך התורה היא לשבת באמת בישיבה בתלמוד תורה ולעזוב את כל שאר ההבלים שחשבתי שאני יכול להחזיק בהם יחד עם לימוד התורה, וברוך השם שעכשיו אנחנו...
היה לך קשה? היא
מטשת כוחו של אדם. היא מטשת כוחו של אדם מבחינה שבן אדם צריך להתאמץ הרבה באמת מהבוקר עד הערב להשקיע את כל כוחו, אבל מצד שני אני מרגיש את כל החמצה שנכנס לי לנשמה ואת כל הכוח שלי לחיות וליהנות מהחיים רק מהתורה.
תודה לך אפרת.
השם הוא בעלוך צורים, באשם תפסה לקשים, כי השם יאיר מרי, מיונרו עלי ראשים. השם הוא בעלוך צורים, באשם תפסה לקשים, כי השם יאיר מרי, מיונרו עלי ראשים. השלום I'm
חי השם וברוך צורי. אנחנו שומעים לפי לחן של הרב מתתיהו גלזרסון שהתארח בתוכניתנו הערב, והוא הביא איתו כמה בעלי תשובה מתלמידיו. הרב גלזרסון, על רקע השיר שלך אולי מילות סיכום.
כן, בעלי תשובה שראיתם, פגשתם, באו על רקע המזרח.
תורה השגחה אלוקית סיבבה, ברוך השם, שדווקא במזרח תזרח להם השמש. רבי לפין אמר ממזרח יש שם השם בורח, כן, ממזרח שם של נבואה, נבואה מעולה על שם השם. רבי לפין זצ"ל היה אומר שממזרח, גם שם במזרח רחוק יגלו שיהיה שם השם בורח. באמת בעלי התשובה האלה הם נמשו את הרעיון הזה, הם הגשימו אותו והראו שדווקא במזרח חיפשו שם אור שיזרח בנשמה, ודווקא שם מצאו שזאת היהדות שהיא המקור של אותו הוד שרק משתקף במזרח, הוד שגם קיבלו אותם ברמינים, אותם הודים מאברהם אבינו. וזה באמת חלק מתהליך התשובה, שברוך השם גם במקומות רחוקות כאלו אנשים מגיעים לאור האמיתי, לאור היהדות, חוזרים באמת בתשובה שלמה והם מגלים את האמת והיופי של היהדות.